ערב טוב, שבוע טוב, צריך גם לומר חודש טוב, קיבלנו את חודש שבט לפני ארבעה ימים, שאומרים שראשי התיבות שלו זה שיהיו בשורות טובות, ועוד הרבה מאוד אמירות על החודש המבורך הזה. ואנחנו כאן בתחשבו טוב כמידי יום ראשון, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש באמתחתם את הניסיון, את היכולת, את הידע, על מנת שאנחנו נוכל לסגל חשיבה חיובית, על מנת שאנחנו נוכל לשפר את יכולת ההתמודדות, את החוסן ובכלל. מדי שבוע אנחנו גם תמיד שמחים לשים זרקור על אנשים שרואים ועושים למען האחרים, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה. ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור, רן לודין שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו הוא גיא רביב. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם אלוף משנה במילואים, דוקטור מיקי זייפה. ערב טוב לך מיקי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב לך, ערב מצוין.
ואתה גם מחבר הספר נקישות של תקווה, והבחירה שלנו לדבר איתך כי בימים הללו שאנחנו נרגשים כולנו ורואים את המראות של החטופים שחוזרים מעזה אחרי שהם עברו חוויות שבי מאוד מאוד לא פשוטות, ואנחנו כמובן שומרים על פרטיותם ועל הרצון שלהם להתכנס פנימה ולעבד את מה שהם עברו. אז אתה שכתבת את הספר נקישות של תקווה על 43, כמה ימים היית בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים?
42 יום.
42 ימים. ויש הרבה מאוד תובנות וניסיון חיים בספר, שבוודאי אנחנו יכולים להקיש על המשמעות של להיות פדוי שבי. אז אולי נתחיל מקצת הרקע לשבי המצרי.
אוקיי, אני אדבר על מלחמת יום הכיפורים, שהייתה בעצם המלחמה השלישית שלי. אני כבר 61 שנים בצהל, סדיר במילואים, וסך הכל המלחמה הנוכחית...
שאתה במילואים. עדיין משרת במילואים.
נכון, אני עדיין משרת, אני כבר כמה שנים טובות, החייל המבוגר ביותר בחיל הרפואה, ותשע מלחמות מאחוריי, זאת אומרת זאת התשיעית עכשיו שבעצם עדיין לא השתיימה. אני איש חיל רפואה כל השנים שלי, מהרגע שהתגייסתי באוגוסט 63, אני איש חיל הרפואה, ולמעשה ביום הכיפור זה המלחמה היחידה שאני בעצם נפלתי בה, שלא שירתי בחיל הרפואה, כסבסוע קצינים דוברי אנגלית לשמש כקציני קישור בין צה"ל והאום, והתנדבתי כמבוקש, למרות שלא ידעתי מה התפקיד, אבל לימדו אותי, ובעצם מלחמת יום הכיפורים תפסה אותי שאני יושב בעמדת תצפית של האום, בגזרה הצפונית ביותר של תעלת סואץ, ליד המעוז הצפוני ביותר של צה"ל.
שזו משימה שנקראת אליה חודש לפני המלחמה, כדי לסייע למשקיפי האום.
נכון. נכון, נקראתי, בעצם התחלתי את אותם מילים ב-23 בספטמבר 73, ועברתי שם את החגים, ויום הכיפורים פרצה המלחמה, ולמעשה הגזרה הצפונית נפלה די מהר בידי המצרים, כי הכוחות שהיו בצד שלנו היו כוחות מאוד מועטים, יחסית למספר החיילים המצריים וכלי הנשק שעמדו מולנו. אז הקו בעיקר בגזרה צפונית קרס די מהר, ואני בעצם נפלתי בשבי ביממה השלישית לאותה מלחמה, ב-8 באוקטובר, 73.
ובספר אתה כותב שאתה הולך לשבי בידיעה שאתה תלך בקומה סקופה, מסודר, מאורגן, ואתה גם בוחר להפקיד מכתב בידי משקיפי האום, שיעבירו למשפחה. צריך לומר, אתה בן יחיד לניצולי שואה.
נכון, נכון. והשואה זה דבר שמלווה אותי מאז ידותי, מאז שעמדתי על דעתי. ואחד הדברים שננעצו ככה במוחי, תרום הנפילה בשבי, הייתה אותה תמונה אייקונית של הילד היהודי שמרים ידיים בגטו ורשה ומולו הקלקסים הנאציים עם הרובים השלופים, ואני אמרתי, אני יוצא לקראת השובים המצרים בידיים לא מורמות. שום אופן לא הייתו מוכן להרים ידיים, הם רואים שאני יוצא בלי נשק עליי, ממילא אם הם מתכננים לרצוח אותי, אז הם ירצחו אותי. ואני, עם כל האופטימיות שלי, ואני אדם מאוד אופטימי, באותם רגעים הייתי בטוח שלא ישאיר אותי בחיים, כי ראיתי מה הם עושים לחברים שהיו במעוז הגדי, מעוז אורקל, שהיה המעוז הצפוני ביותר בתעלה, שמעתי את הצעקות שלהם, והבנתי שאין לי סיכויים. ואז קיבלתי החלטה שהייתה מאוד לא פשוטה, זאת אומרת, אני הבנתי שאני הולך למות, אני משאיר הורים בן יחיד, כמו שאמרת, ניצולי שואה, ואני הולך ולא יישאר להם כלום, גם מעט מאוד משפחה נשארה לי, רוב המשפחה נספתה על אדמת פולין, ואז החלטתי להשאיר את פתק הצבא בידי אחד משני קציני הרום שהיו איתי, אמרתי להם, אתם, יש לכם סיכויים טובים להישאר בחיים, אני מן הסתם לא, אז תדאגו רק שהפתק הזה יגיע להוריי.
והוא הגיע?
זה בעצם מה שקרה.
והוא הגיע?
הוא הגיע בדרך לא דרך, בוא נגיד לא בצינורות המקובלים, דרך מישהי שבמקרה הכירה אותי והייתה מקורבת לשירותי הביטחון, היא הצליחה להגיע לפתק הזה, היא ניחשה מה קרה איתי, והצליחה להגיע לאותו פתק, שאף אחד לא התכוון דרך אגב להעביר אותו להורים שלי, אבל היא מצאה אותו באחד המשרדים הצהליים, והביאה אותו להוריי, תרום חזר אותי לארץ. למרות שכמובן שזה הגיע, אף אחד לא יודע אם אני בחיים כן או לא.
כן. ואתה עושה בחירה, שאתה אומר לעצמך, אני כל יום אנצח מחדש. כך שכשיגיע המועד של שחרורי, אני אוכל להסתכל לאחור ולמנות את הניצחונות. וזה רק, לא רק כל יום מחדש, אלא בכל פעולה מחדש. אתה יכול להגיד משהו על הבחירה הזו?
כן, האמת היא, ברגע שאני הבנתי שאני נשאר בחיים, אז אני הבנתי שהשתיימה מבחינתי מלחמת האש, הייתה קשה עם המון אש עלינו, בימים ראשונים של המלחמה, והתחילה המלחמה השנייה, שזה מלחמת ההישרדות, אבל אני בהחלט קיבלתי החלטה שאני אעשה את מרב המאמצים מצידי להישאר בחיים. צריך להבין, ברגע שאתה נופל בשבי, אתה לא אדון לעצמך, לא למחשבות, לא לרצונות שלך, אתה נתון לחסדיהם של אחרים, ואחרים האלה הם לא בדיוק חובבי ציון. אבל את המעט שאני יכול לעשות, לעזור לעצמי, אני אעשה. וזה מה שעשיתי, ולמעשה, וקיבלתי כמה החלטות, למשל שאני לא צועק שמכים אותי, ועברנו שהם עינויים בלתי נסבלים, ורעה, ובדידות, וצמא, וניתוק, וצינוק לאורך כל התקופה, שאתה עם ידיים כפותות מאחורי הגב, ולעתים גם רגליים כפותות, ועיניים מכוסות, על רצפת בטון חשופה, בלי שום אמצעי עזר וספיפחה, בלי אמצעים סניטריים היגייניים, זה לא פשוט, זה לא קל, אבל אני הייתי מאוד איתן בדעתי, גם לא לסתום את הפה כשחוקרים אותי, לדבר, אבל לדבר בצורה מושכלת, מבוקרת, לומר רק דברים שאני יודע שהם פאבליק דומיין, שהם יודעים לציבור, ודברים שאני חושב שיסכנו את ביטחון המדינה, פשוט אני לא מוכן יהיה לענות עליהם, יהיה המחיר אשר יהיה. ולא אחת, עמדתי בפני המוות, ולא אחת הוצאתי להורג, דימו לי הוצאה להורג, בפעמים הראשונות חשבתי שאכן זה מה שהולך לקרות, אבל זה כל היה מבוים, ואקדח בראש, תוך כדי החקירות, ואם לא תדבר ולא תגיד את האמת, וכו' וכו'. אבל אני עמדתי בהחלטות שלי.
ואתה בוחר אחרי לא מעט שנים, לכתוב ספר, את הספר שהזכרנו, נקישות של תקווה. והבחירה הזו לכתוב ספר היא כי מה הכי רצית להדהד?
היה לי חשוב להעביר כמה מסרים, ואני החלטתי גם שאני לא אעשה את זה מיד, למרות שיומן ראשוני כתבתי ממש שבועות ספורים אחרי שעזרתי הביתה והראש שלי קצת נרגע, וזה היה חשוב, כי את העובדות, אני לא בטוח שהייתי זוכר לאשורן, 45 שנים, שזו התקופה שבעצם נמשכה המתנה שלי עד ש...
45 שנים חולפות עד שאתה מחליט לכתוב את זה כספר.
נכון. ושוב, בגלל שהיה לי חשוב להעביר את המסר, והמסר העיקרי, אני גם מעביר הרבה מאוד הרצאות, גם בפורומים צהליים, חברתיים שונים, כל מי שמעוניין ומוכן להקשיב, אני מעביר. אבל המוטו המרכזי של המסר העיקרי שאני מעביר, שא' הישרדות זה מעל הכל, החיים זה ערך עליון שצריך לשמור עליהם, להיות גיבור זה יופי, אבל לא גיבור מת. זאת אומרת, טוב למות בעד ארצנו, זו אמירה מאוד יפה, אבל אני טוען טוב לחיות בעד ארצנו, ומאז שאני חזרתי, אני עושה הכל, איך אמרה לי מישהי באגף השיקום, תשים לב שכל העשייה שלך היא לטובת אחרים, ובעיקר להצלת חיים של אחרים. וזה נכון, אני עוסק בתחום התרופות, אני עוסק היום מפקד גדוד מטכלי שעוזר להביא דם למדינות ישראל, ובמלחמה הזאת ספציפית עזרנו למד"א להביא הרבה מאוד מנודם שהצילו...
אז אולי רק כדי להשלים את החלק הזה, אתה חוזר מהשבי, משלים את הלימודים, ואתה גם, אתה יכול לספר כמה מילים על אבני הדרך של החזרה למסלול? בכל זאת כן. אתה נשבע בשנות ה-20 המאוחרות?
נכון. כן, אני גם בעצם החלטתי עוד בשבי, אני החלטתי שאני, יש לי כמה פרויקטים, הפרויקט העיקרי זה קודם כל להעמיד משפחה, אני אמרתי לעצמי, אני הולך עכשיו ולדרכי האחרונה אני משאיר הורים מבוגרים ולא משאיר זכר ופליט אחרי כמו שאומרים, אז אני צריך להקים משפחה, שיהיה לי ילדים, שאני אשאיר משהו, לסיים את עבודת הדוקטורט שלי ולעשות משהו בחיים המקצועיים. וכשאני אומר מקצועיים, זה גם בתחום האזרחי, עסקתי שנים בפיתוח תרופות חדשות, בתחום הצבאי כמובן אני עזר להביא דם למדינת ישראל, אני יועץ למשרד הביטחון בכל מיני דברים חסויים שקשורים בהצלת חיים, ככה שזה התחום שלי. ושוב, המסר העיקרי שלי זה בעצם, אני נפלתי בשבי, הייתי בשבי, אבל לא הייתי שבוי. לא הייתי שבוי, כי כל רגע נתון בשבי, בכלא הבסיה, שהוא כלא נוראי מכל הבחינות, אני כל רגע נתון שבו המצרים לא היו על ידי, לא עיקו אותי, לא חקרו אותי, אני לא הייתי איתם. וזה היה אחד הניצחונות הגדולים שלי שם. אני הייתי בבית, הייתי עם הוריי, הייתי באוניברסיטה, הייתי במעבדת המחקר שלי, הייתי עם החברים, הייתי בסרטים, הייתי בקונצרטים, כל הדברים שאני אוהב לעשות. וכשהייתי מתעורר, שואלים אותי האנשים אחרי זה, אתה הזית או שחלמת תוך כדי שנה? אני אומר, חבר'ה, אני לא יודע, וזה גם לא מעניין אותי, אני פשוט לא הייתי איתם, וזה היה בהחלט אבי הכי גדול, סמן הניצחון הכי גדול שלי, במאבק שלי איתם.
זה ממש ניצחון הרוח.
בהחלט, לחלוטין. ואמרו לי, אבל תראה, שאתה מתעורר מתוך ההזיה או החלום הזה שלך, אתה רואה את ה... אתה נתון באיזה מצב, בצינוק, נוראי, מאופש, רק פשפשים סביבך, ואיך אתה יכול? לא נכנסתי לי דיכאון מזה, דווקא להפך, הרגשתי מין, הייתם ורצי, אתם רואים, אני ניצחתי אתכם, אתם חשבתם שהייתי פה? לא הייתי פה, לא הייתי אתכם, הייתי בבית, הייתי עם המשפחה, ויום יבוא וזה יקרה. וזה מסר שחשוב לי מאוד להעביר, אני גם עכשיו בסיפור החטופים פנתה להם משפחה מסוימת.
אז בדיוק נגיע לעניין החטופים, כשאתה רואה באמת את החזרה של אותם חטופים או פדויי שבי, אז מה אתה חושב, כאילו, או מה היית רוצה לומר להם, למשפחות שלהם ולעם ישראל, על מה שמחכה להם?
טוב, קודם כל, מה שחשוב לדעת שהרצון להמשיך בחיים זה מעל כל דבר. ואנשים יש, זאת אומרת, הכוח ההישרדותי זה קיים אצל כל אחד מאיתנו. בדרך כלל זה לא כל כך בא לידי ביטוי. המצב שנפילה בשבי זה מצב מאוד קיצון. אבל אם אתה יודע להתמודד עם המצב הזה, וכמו שאני רואה בינתיים את כל הבנות והבנים שחזרו בינתיים, אני רואה שלאנשים יש את זה. זה לא קל, זה לא פשוט. זה התמודדות יומיומית. החוויה של השבי, מה שנקראת הפוסט-טראומה, היא חוויה קשה שתלווה אותך, כל אחד שעבר את החוויה הזאת, עד היום האחרון. אבל חשוב מאוד שתבנה את מסלול החיים שלך בצורה כזאת שהחוויה הזאת תהיה במקביל לחיים שאתה בונה לעצמך, המקצועיים, המשפחתיים, הכלכליים, כל דבר כזה, ולא לתת לאותה חוויה קשה לפגוע. זאת אומרת, זה יכול להתנהל במקביל, אפשר לנהל את זה במקביל, ואני עושה את זה כל חיי, ואני עושה את זה כבר 51 שנים, מה שאני חזרתי מהשבי, איך להשקיע בזה בהרבה אנרגיות, זה דורש כוחות נפשיים, ללא כל ספק, אבל יש לכם את זה, ואני רואה את האנשים שחוזרים, ואני אומר לעצמי, אני שמח לראות, אני שמח לשמוע את המעט שבינתיים יתגלה לציבור, והם מסוגלים לעמוד בזה.
אלוף משנה במילואים, דוקטור מיכאל זייפה, מחבר הספר נקישות של תקווה, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אני ממש מודה לך, מודה לך על הבחירה להיות איתנו, מודה לך על האופן שבו שותפת, ומודה לך על המסרים שאתה בוחר להדהד אחרי עשרות שנים על מנת לחזק אחרים. אז יישר כוח גדול ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה, ונקווה שישובו כל חטופינו בשלום, והחיים בוודאי, וגם האמיתים שצריכים להגיע לקבורה כראוי, כראוי להם.
אמן ואמן ואמן. תודה רבה.
תודה על ההזדמנות להגיד את דברים.
תודה רבה. ועכשיו אנחנו מעניין לעניין, ואולי באותו עניין, ואנחנו עם דוקטור עוז גוטרמן, מרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן, ראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה האקדמית גליל מערבי, ומגיש פודקאסט העתידנות עולם חדש מופלא. ערב טוב לך דוקטור עוז גוטרמן, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום שלום.
אז אנחנו שמחים לארח אותך שוב, זו איננה הפעם הראשונה שאנחנו מדברים, ותמיד זה משאיר טעם של עוד. והיום ברשותך, במיוחד נוכח כל מה שמתרחש אלינו כאומה, נדבר קצת על החוסן. אז כשאתה מסתכל על חוסנה של החברה ככה, באיזה פרספקטיבה, מה אתה רואה?
אני חושב קודם כל שאחד הדברים שהשנה וחצי האחרונות עם הקושי הרב שיש בישראל הראה לנו, זה דווקא את העוצמות האדירות של החברה הזאת. אם זה ההתגייסות הפשוט יוצאת דופן לטובת החטופים, אם זה המקום של החיבוק של החיילים בכל מקום שצריך, ברמת ציוד, ברמת בישול, ברמת כל דבר אפשרי, אם זה ברמה שאנחנו נמצאים במלחמה בכמה חזיתות, והחברה מחזיקה מעמד, וכמות ארגוני התנדבות היא ברמה שאין בשום מקום אחר בעולם.
האמת היא שזה באמת תופעה מדהימה, וגם לחשוב על זה שזה מחזיק לאורך זמן, זה שזה צץ מיד אחרי השבעה באוקטובר זה כמעט ברור, אבל זה שזה מצליח להחזיק כל כך הרבה זמן, זה ממש מפעים.
את יודעת, האנשים, אני קראתי דוח שנכתב באחת המדינות הערביות, שבו כתבו שחושבים שהתקשורת הישראלית הטעתה בכוונה את העולם הערבי, כי יש כל כך הרבה מחלוקות, ואמרו שיש בעיות ויש מחלוקות וכן הלאה, וכנראה שזה לא נכון, כי הנה כולם התגייסו ועובדים ביחד. ואני חושב שמה שהם לא מבינים, זה שכמה זה מופלא בדיוק הדבר הזה, שהמחלוקות הן עמוקות בדיוק כמו שהן נכתבו. ועם כל המחלוקות, החברה כשצריך, מתפקדת.
כן. יש משהו חדש מנקודת המבט האקדמית של השנה וחצי האחרונות, שאתה למד על החברה הישראלית מעבר לאותן עוצמות שאתה מתאר?
כן, אני אגיד שקודם כל, אחד הדברים הכי משמעותיים להבין, לדעתי, בשנה וחצי האחרונות, זה לדבר על המקום הזה של צמיחה פוסט-טראומטית. כלומר, לדבר על המקום הזה שהיום אנחנו מבינים יותר מאי פעם, שאירועים טראומטיים, בין ברמה הלאומית, כמו שדיברת עליה, וגם ברמה האישית, וזה לא חייב להיות מלחמה, יכול להיות גם תאונת דרכים או כל דבר אחר, ולצערי, כולנו נתקל מתישהו בטראומה או בחרדה או במשבר, אירועים כאלה יכולים להיות גם מצמיחים. אנחנו יודעים יותר ויותר שאחד הדברים הכי חשובים בשיח על טראומה, בשיח על משבר, זה לא לדבר רק על איך מונים PTSD או כל מיני קשיים נפשיים אחרים. החלק גדול מהעניין זה לדבר גם על המקום של צמיחה וגם על המקום של התפתחות, כי זה ממש נבואה שמגשימה את עצמה. עצם השיח על הנושא הוא משמעותי.
וכשאתה מסתכל, זה, ברמה האישית זה, זה מאוד מאוד נכון. השאלה היא איך את, את התודעה הזו יוצרים ברמה הלאומית. האם יש בידיעות שלך ומההתבוננות שלך דוגמאות של אומות או חברות אנושיות שהצליחו לצמוח כחברה אנושית מתוך משבר כזה?
אז קודם כל, בהחלט כן. יש חברות שממש נבנו מתוך משברים כאלה, ומספיק שנסתכל על מה שקרה באנגליה במלחמת העולם השנייה, בהפצצות הכבדות מאוד על לונדון, וגם על מה שקרה בארצות הברית, כשבעצם המלחמות האלה יצרו את הזהות שלהם, ויצרו להם תחושה של קולקטיב. ואני אגיד בכנות שלא צריך להסתכל רחוק. אנחנו נוטים להסתכל על מה שקורה בפוליטיקה, ומה שקורה בין מפלגות. אבל אם תסתכלי לחברה הישראלית, תגלי שהרבה אנשים, גם מימין וגם משמאל, וגם מחלקים שונים של החברה, פתאום גילו את הביחד. פתאום גילו את המכנה המשותף, ופתאום גילו את היכולת לעבוד ביחד, ופתאום גילו שאפילו העמדות שלהם לא רחוקות כמו שחשבנו. ואני לא חושב שיהיו פחות מחלוקות. אני לא חושב שצריך פחות מחלוקות. יש משום מה מאוד מפחדים מחלוקות, במקום להבין שמחלוקות, המילה מחלוקת, פעם לשון חלק, חלק מאותו שלם. אבל חוכמה היא להיות המחלוקת ולהמשיך לעבוד ביחד. וזה משהו שקרה לחברה הישראלית.
ואתה יש לך הסבר לעובדה שהאמירות האופטימיות הללו מעודהדות פחות, ואנחנו דווקא שומעים את ה... את מה שמדגיש את השסע ואת הקרע?
ההסבר הוא נוירולוגי. בני אדם, המוח שלנו, בנוי כדי לחפש סכנות, כדי לחפש איומים. את יודעת, בישראל היו כמה מקרים שבהם ניסו לעשות מהדורה של חדשות חיוביות, או מהדורה מאוזנת, שיש בה גם חיובי וגם שלילי. אף אחת מהמהדורות האלה לא שרדו, לא בארץ ולא בעולם.
אז איך עושים כדי שבסוף זה יצליח להתקבע בעשייה ובשיח?
אז אני רק אסביר למה זה לא מצליח, למה זה כל פעם נכשל. המוח שלנו בנוי לחפש סכנות, ולכן אם אני עכשיו כעורך של חדשות, מקרין לך על כמה נורא וכמה בעיה וכמה מסוכן, המוח שלך נשאב לזה, נשארת איתי בשידור והרייטינג עולה.
אז מה היא הדרך בכל זאת לייצר את התודעה הזאת של תודעה מצמיחה ולא כזאת שרק מדגישה את האיום ואת הסכנה?
תראי, הדרך כבר קורית היום. כבר אנחנו מתחילים לראות שינוי, והשינוי הזה צריך לרסות לא ברמת החדשות. כי בסוף תפקיד החדשות זה לייצר רייטינג בשביל למכור פרסומות. וזה בסדר, זאת עבודתם, אין לי שום טענה והכל בסדר. אבל רואה שמתחיל שינוי אצל מטפלים, אצל מטפלות, אצל מחנכים, אצל מחנכות, בשיח. משיח שרק מונע פגיעה. אנחנו יותר ויותר שומעים על שיח של צמיחה פוסט-טראומטית, ואנחנו שומעים שיח אחר, אנחנו שומעים שיח שהוא מאחד. והדבר הזה לא מעדעד בתקשורת, אבל כל מי שפעיל בשטח רואה את זה. עכשיו, אני לא טוען שהכל, את יודעת, זר של שושנים. חס וחלילה, יש לנו כל כך הרבה מה לתקן. אבל אני כן אומר שהשבעה באוקטובר עם כל הצער והכאב והקושי גם יצר צמיחה וגם יצר שינויים לטובה.
דוקטור עוז גוטרמן, תודה רבה על נקודת המבט האופטימית הזו וה... נאמר כזו שבאמת מדברת על, על צמיחה ועל אפשרויות של לקום מתוך השבר הגדול הזה ולצעוד למשהו מחבר ו, נכון יותר.
גם לך אני אגיד תודה על הכל הכל כך שונה ומיוחד שאת מביאה.
תודה, תודה רבה ושבוע מבורך.
שבוע טוב.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהזכיר אנשים שאגם שהם לא בקרבנו, יצירתם, מורשתם בועטת ונוכחת היטב, והפעם אנחנו מבקשים לדבר על פרנץ קפקא, סופר יהודי יליד פראג שכתב בשפה גרמנית ונחשב לאחד מגדולי הסופרים היהודים בעת החדשה של המאה ה-20. ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם צילה חיון, ראש אגף חינוך ותרבות בספרייה הלאומית, שבימים אלה מציגה תערוכת, את תערוכת קפקא. ערב טוב לך צילה ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית וערב טוב לקהל.
אז אנחנו לפני שנדבר על התערוכה אולי לספר קצת על פרנץ קפקא.
אז אולי אני אתחיל רגע בכל זאת להציע להקדמה שלך איזשהו תיקון. פרנץ קפקא הוא לא מגדולי הסופרים היהודים של העידן המודרני, הוא מגדולי הסופרים של העידן המודרני. הוא אחד הסופרים המשפיעים ביותר על עצם המושג מודרניות ועל הספרות ועל יוצרים במדיומים שונים, לא רק סופרים, מאז שפורסמו כתביו ועד ימינו. ואני חושבת שאולי יש לנו שני מושגים במודרניות, שזה פרוידיאני וקפקאי. זאת אומרת, בשני יוצרים גדולים שהעניקו לנו שם לתופעה שכולנו מרגישים אותה, אפילו לא קראנו אף מילה של קפקא.
ובימים אלו אנחנו מציינים בעצם 100 שנים ללכתו של פרנץ קפקא.
נכון.
ומה את יודעת לספר קצת?
2024 הייתה השנה שבה העולם ממש ציין 100 שנים ללכתו של קפקא. ובספרייה הלאומית אנחנו פתחנו את התערוכה קפקא גלגולו של סופר, שהיא תערוכה מיוחדת במינה, היא בעצם מאפשרת לנו הצצה אל תוך חלק נכבד מארכיון קפקא, שהוא נמצא בספרייה הלאומית. בספרייה הלאומית ניהלה במשך שנים רבות סוג של מאבק לקליטת ארכיון קפקא, והיא היום אחד משלושת המוסדות בעולם שבהם נמצא ארכיון, ארכיון מרתק עם כתבי יד, עם מכתבים, עם רישומים של קפקא, שהיה גם רשם נהדר, והתערוכה הזאת היא אירוע נדיר, היא נפתחה בדצמבר האחרון, והיא באמת מושכת אליה רבים מאוד, ולשמחתנו קהל צעיר, מבוגר, נוער, סטודנטים, חובבי ספרות, חובבי תרבות, היא באמת מספרת את הסיפור המיוחד הזה של קפקא.
אנחנו, כמה מכתביו המפורסמים זה הגלגול, המשפט, הטירה, ועדיין אם הייתי מבקשת אותך לתמצת לכדי כמה משפטים את התרומה המיוחדת של קפקא לעולם הספרות, אז מה היית אומרת?
קטונתי להיות מגדירת קפקא, אבל אני חושבת שאי אפשר בכלל לחשוב על המושג מודרניות בלי לחשוב על קפקא ואת קפקא. מי שמתגמל לקרוא היום את קפקא, יש לנו, אנחנו מצטטים לא מעט מכתביו של קפקא בתערוכה, ואחדים מהציטטות האלו הם כל כך עכשוויים שנדמה כאילו הוא כתב אותם ממש עכשיו.
כי הוא בעצם בוחר להציג יחידים חסרי אונים שנקלעים למצבים משונים עם כוחות בירוקרטיים וכוחות עלומים.
קפקא שאמר דברים כמו השקר נעשה לסדר העולמי לפני יותר מ-100 שנה, ואנחנו קוראים את המשפט הזה ואנחנו אומרים לעצמנו, רגע, לא כתבו את זה השנה?
כן.
ועוד ועוד. קפקא גם היה לא רק יוצר שתיאר את הניכור ואת המצבים האבסורדים שאנשים נקלעים להם, אלא הוא עשה את זה הרבה פעמים בדרך מאוד, הוא היה איש מצחיק, הוא היה איש חד, הוא היה איש שנון, והרבה מאוד מההתכתבויות שלו, והדברים שהשאיר אחריו, שהם לאו דווקא יצירות ספרותיות, אלא פסקים ויומנים, באמת מעידים על האישיות היוצא דופן שלו, שכדאי מאוד לבוא ולזכות בה, ביכולת
להתנקל ציפורים
האלו,
עוד עכשיו. צילה חיון, ראש אגף חינוך ותרבות בספרייה הלאומית, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה ששפכת אור על פרנץ קפקא, שאנחנו מציינים 100 שנים ללכתו, והוא באמת אחד מגדולי הסופרים היהודים. תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך.
במכונית החדשה על שביל שרצתי בו יחף שומע שיר ישן ברדיו נוף ילדות שמתחלף במדרכה ליד הבית אותם סקנים שותים קפה מגלגלים להם סיגריה עכשיו אני חוזר על הספסל עם הגיטרה בו ישבתי עם חבר שירים כתבנו כל הלילה עדיף לשיר לא לדבר רציתי לא לחזור הביתה ידעתי שהבית ריק אפילו שהמשכתי הלאה עכשיו אני חוזר זה אני אותו הילד היה לי טוב על הפסים של הרכבת עם המבט מלא תקווה ואם אני לא חוזרת זה כואב וזה מוגר שהמתיקות חולפת נשאר טעם מר הילדים בתחנה תופסים עוד טרמפ להתרחק מהפשטות המביכה הם עוד חולמים להתנתק אני פורס את הידיים עם העבר להתחבק עוצם בוקח את העיניים עכשיו אני חוזר זה אני אותו הילד היה לי טוב הפסים של הרכבת עם המבט מלא תקווה ואם אני לא חוזרת זה כואב וזה מוכר שהמתיקות חולפת נשאר טעמה עם המבט מלא תקווה ואם את כבר לא חוזרת זה כואב וזה מוכר שהמתיקות חולפת נשאר
מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM 103 FM עכשיו דבורה שרר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה לנו חדשות טובות מעולם הבריאות. ערב טוב דבורה יקירתי.
ערב טוב, שבוע טוב, התגעגעתי.
שבוע טוב יקירתי, וחודש טוב, שבת, שיהיו בשורות טובות, מה שנקרא.
אמן ואמן, מכאן לבורא עולם.
לגמרי. ואני רואה שגם השבוע את מביאה לנו סיפור על פרויקט חדש בבית החולים בלינסון, אז הבמה היא שלך.
נכון, אז באמת פרויקט חדש שממש התחיל השבוע, בסוף השבוע שעבר, בבית החולים בלינסון. קרן, אישה מדהימה, היא גם אחות בטיפול נמרץ, שיש לה המון ניסיון קליני, מה שנקרא רב שנים, והיא גם כלבנית רפואית, והיא מגיעה מדי שבוע עם הכלב הטיפולי שלה שקוראים לו טדי, והיא מבצעת פרויקט חדש במחלקת דיאליזה בבית החולים. הפרויקט מתקיים בשעות טיפולי הדיאליזה, שהוא שם את הדגש הרגשי של החולים. הטיפול מתקיים פעם בשבוע, באופן רציף, עם אותם מטופלים, היא מגיעה אליהם כל שבוע, כי אנחנו יודעים שדיאליזה גם לוקח הרבה זמן, בין 3-4 שעות. בערך 3 פעמים בשבוע חולי דיאליזה עושים דיאליזה, והיא מגיעה פעם או פעמיים בשבוע, והטיפול עצמו הוא באמת מאתגר ומעייף, ומה שהיא רואה ומגלה, שבמהלך המפגשים המטופלים חווים יתרונות, הם מסייעים להם להתמודד עם האתגרים הרגשיים, את הכאב שמלווה עם טיפול הדיאליזה, כל אחד חווה כאב כזה או אחר, והכימיה בין קרן לטדי, הכלב שלה, ועם המטופלים, יוצרת גם קשר של אמון, היא מאפשרת להם לשתף חוויות, היא מספרת לי שהיא, הם פשוט פורקים את הקשיים שלהם, הם אפילו בוכים, הם מצליחים להוריד דמעות, הם מוצאים את החוזקות, את התקווה, ומשפר להם את מצב הרוח, הם מחכים לפעם הבאה, הם פשוט מחכים לפעם הבאה, והיא מספרת שזה גם מסייע להם בפגת הבדידות.
יפה.
ונותן להם את המוטיבציה להמשיך את טיפולי הדיאליזה שהם באמת תובעניים. מה שרציתי לומר גם, להוסיף בבקשה שהכלב הוכשר באופן מסודר לטפל בנושא הזה, וגם הכניסה למחלקה, את יודעת, אנחנו מבינים גבה שאנחנו, היא תחת פרוטוקול מסודר. ויש פה קשר, ויש פה טיפול רגשי, ויש פה הכל.
זה עוד אייטם שמאוד מזכיר גם את מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר.
נכון.
שבסוף הטיפול הרפואי, אם עוטפים אותו בתמיכה, במילה הטובה, בחוויה הנכונה, אז אין ספק שזה משפר את האפקטיביות, וכן ירבו יוזמות מן הסוג הזה.
ממש. אני חייבת לציין, או מבקשת לציין, שאני רואה את הצוותים הרפואיים מגלים תוך כדי עבודה, בחיי היום-יום, מעבר לפרוטוקול הרגיל של אקמול ואינפוזיה ומת חום ולחץ דם, הם מגלים תוך כדי העבודה מה עוד יכול לעזור לחולה להתמודד, והם מיישמים את זה, מכניסים את זה ברמה האישית לבתי החולים, למחלקות, וזה באמת מדהים.
דבור אשר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תבורכי ושיהיה שבוע עם בשורות טובות.
אמן, אמן.
תודה רבה.
שבוע טוב.
תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר.
נכון, זה מרגיש שאפשר להגיד בסדר בימים אלו.
כן, מילה ככה, באנדרסטייטמנט.
כן. ואנחנו כל הזמן מדברים על זה של איך מתחברת הפרשה עם האקטואליה, ואנחנו פרשת בשלח.
האמת היא שזה הפעם לא צריך לחפש שום דבר, זה מאוד 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 שקוף
ממש
בשלח פרו. אתה יודע, זה די מדהים, אני חייב לומר, שבהתחלה פרו מגרש את העם, נכון? כתוב ויגרש אותם בשלח פרו, ואז אחרי שכביכול הכל הכל, אתה שלחת אותם. מה זאת עשינו כי שילחנו בני ישראל לעובדנו? זאת אומרת, איך ברגע אחת אותו פעולה שעשית מקודם בלב שלם, פתאום התהפכה? פתאום, זאת אומרת, לפעמים אני חושב על זה ש... אתה יודע, כמו שהשאלה קובעת התשובה. תגיד לי, למה אתה גירשת אותם? שזו תשובה אחת. או למה אתה שילחת אותם? תשובה אחרת לגמרי. התשובה הראשונה, כי עבדה מצרים. והשאלה של התשובה השנייה, התשובה היא, באמת למה לא? צריך להחזיר אותם. זאת אומרת, הרבה פעמים האופן שבו אנחנו מנסקים את השאלה, קובעת התשובה, אתה יודע, זה סוד גדול של סוקרים, שאני יכול פשוט מאוד להציב שאלות אחרות, אני כנראה אקבל תשובה אחרת לגמרי.
כן, זה בדיוק מתכתב עם האמירה שבסוף התודעה קובעת את ההוויה.
לגמרי, לגמרי העניין הזה. אז ככה באמת זה מאוד מתקשר. אני דווקא רציתי לדבר קצת על צעקות. יש כל כך הרבה צעקות אצלנו.
שקט, קצת שקט.
שקט, אבל בפרשה יש הרבה צעקות. כשעם נוסע, ופתאום מגיע לים סוף, ומאחוריו, הוא רואה את פרעו וחילו מתקרבים, והם כולם צועקים על השם. אני חושב שאין סיטואציה יותר טבעית ולגיטימית לצעוק מצב כזה. מה אני אעשה? מה אני אמור לעשות עכשיו? אבל יש פסוק מעניין שאומר, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. משפט מאוד מובן. לאן בדיוק אנחנו אומרים לנסוע? יש שם ים. לחזור בחזרה למצרים, יש לנו את המצרים. לאן אנחנו אמורים לנסוע? זה דבר אחד. דבר שני, מה זאת אומרת תצעק עליי? מה אני אמור לעשות? ואולי יש פה מסר גדול, שכשהעם צועק זה בסדר גמור, זה תפקידו, הוא במצוקה. אבל המנהיג לא צריך לצעוק. הוא צריך לדבר. קודם כל צריך לדבר, בשקט. אתה תרים את הכל. אתה המנהיג. מנהיג צריך לדעת, לא להתלהם. לא לעמוד בכיכרות ולצעוק, אלא לדבר. ודבר שני, מנהיג, דבר לבני ישראל ויסעו. הוא צריך תמיד לדעת להוביל את הציבור שלו קדימה. נכון, יש שאלות, לא ברור לאן, אבל להיות מסוגל להגיד את הויסעו. ואולי ככה צריך בשביל להשתיק את הצעקות, לא נסות לצעוק בחזרה. אבל ככה, אבל ככה, אלא לדבר בשקט ולהגיד, בוא ניסע, בוא נתקדם. בוא נזוז מהמקום שבו כבר ראינו, שבו כבר ראינו כמה רע הוא עשה לנו. את המחיר הכבד ששילמנו, זה לא משנה, נדבר על מצרים. לפני 3,500 שנה, או תרצייה ל-7 באוקטובר. בוא ניסע משם, בוא נלך למקום אחר. זה הדיבור שאנחנו צריכים עכשיו. אולי לדבר, להגיד אותו בשקט, ולהוביל את אותנו כולנו למקום אחר, לא לחזור לאותו מקום. שם כבר היינו, לא, זה לא טוב.
ומי אמר והחכם בעת האידום?
כן, שאלה באיזה עת. אני חושב שפה אנחנו לא צריך לידום, כי אחרת אחרים תשומע את הצעקות. אני חושב שצריך לראות איך מצליחים לאסוף את בני ישראל, את מי שמקשיב. ובואו נתחיל ללכת. אחר כך, כשאנחנו מתחילים ללכת, אז נפתח הים. יש לנו סוד מאוד גדול. הנס לא קורה מאליו, אלא רק אחרי שאנחנו מצידנו עושים את הצעדים הראשונים. ואת הסכמת הלב הזאת לנסוע. בוא נזוז.
לגמרי. הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה כרגיל תענוג. תודה רבה רבה שהיית איתנו, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. וזה המקום להודות שוב למי שאפשר אותה, אסף נבו שערך והפיק אותנו, רן לודין ושקד וולפין האחראים על השידור, וגיא רביב עורך הדיגיטל שלנו. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע טוב עם בשורות טובות ועם מראות מרחיבי לב, ושנדע, כמו שדיברנו במהלך כל התוכנית, לקיים את השיח הזה של צמיחה מתוך שבר מאוד גדול. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, תחשבו טוב, שיהיה לנו שבוע מבורך.